התורה אומרת כי תצא עם החמה לא ילך ונשמרת מכל דבר רע. אז נשאלת השאלה, וכשאין אויבים, כשאין מחנה, לא צריך לשמר מדבר רע, מה זה כי תצא מחנה על איביך ונשמעת מכל דבר רע? אז בפשט, הרי הפרשה בהמשך מדברת על תומת קרי, שלפנות ערב יחץ במים, וכמו השמש יבוא אל תוך המחנה, אבל בקרי אסור לו להיכנס למחנה שכינה, על מחנה לביה יש מחלוקת, אבל על מחנה ישראל וכולי על מבוטה לא להיכנס. אז בדרך כלל אין בעיה לבעל קרי להיכנס למחנה. רק בשעת המלחמה מביאים את הארון, אז זה מקבל דין של מחנה שכינה או של מחנה לביה, ולכן אסור לו להיכנס. כך יש לפרש בפשט הפסוקים. ושהארון, שהמציאות של הארון נוצר דין של מחנה שכינה. אבל בגמרא ברמב"ם הדבר הזה לא נתבאר. יש גם שאלה, זה נוגע הלכה למעשה, מה שהתורה מחייבת יד ויתד, האם זה רק אם הארון נמצא או גם אם אין הארון נמצא. טוב, זה פשט אחד בפרשה. אבל הגמרא הרי דורשת, כי תצא מחנה ולך ונשמרת מכל דבר רע, שזה אזהרה לא לדבר לשון הרע. וכמו שדרך חז"ל לדרוש דבר מלשון דיבור, ונשמרת מכל דבר רע שלא תדבר דברים רעים בשעת מלחמה. ועל זה מוצאים שזה משפיע במלחמה. חז"ל אמרו שבדורו של שאול היו צדיקים, ובכל זאת נפלו במלחמה בגלבוע, מפני שהיו ביניהם שהיו מדברים לשון הרע, כמו שכתוב, שדואג האלומי, והזיפים באו ואמרו לשאול, אז היה ביניהם לשון הרע. אילו בדור של אחריו היו רשעים, עובדי עבודה זרה, אבל לא היו מדברים על לשון הרע, כי עובדיה החביא נביאים, ואף אחד לא גילה לי את זה, שעובדיה מחביא את הנביאים. אז היות ולא היו מדברים על לשון הרע, אז היו מנצחים במלחמה. אז זה פשט הפרשה לפי זה, כי תצא מחנה לבך, אז תזהר מאוד מלשון הרע, כדי שתוכל לנצח את האויבים. המשך חכמה אומר עוד פירוש יפה, שיש לשון, הרי לשון הרע אסור לדבר גם בזמן אחר, גם כשאין זמן מלחמה אסור לדבר לשון הרע. אומר המשך חכמה שיש לשון הרע מיוחד בשעת המלחמה, זה גילוי סודות צבאיים. הרי לשון הרע זה לא רק אם אני אומר משהו שפלוני עשה עבירה, אם אני אומר משהו שיזיק לו לפרנסה או למשהו אחר, זה גם לשון הרע. הדבר שיזיק למחנה ישראל זה אם אני אגלה את הסודות הצבאיים, זה גם כלול באיסור של לשון הרע. אז לכן אתה מזירה במיוחד במלחמה לא לדבר לשון הרע. אבל מעבר לכל הפירושים האלה, אפשר לומר שבעת צרה צריך יותר התחזקות. נכון שתמיד צריך להישמר מלשון הרע ובשאר עבירות, ובכל זאת התורה אומרת שבעת צרה, אם יש מלחמה, תתחזק יותר בכל הדברים. המלחמה עדולה לגרום לירידה אצל אנשים. לפעמים רואים את הגויים והמצב קשה, לפעמים הם מדרדרים, לכן התורה התירה יפת תואר במלחמה, וכדי למנוע עבירות אחרות יותר גרועות. חוץ מזה, חלק מהאנשים עושים עבירות שהם חייבים לעשות משום פיקוח נפש, כדי להתאר, אבל בכל זאת זה עלול להשפיע על הנפש לרעה, הם מתרגלים לעשות עבירות אפילו בשביל פיקוח נפש. אז התורה אומרת שזה שמותר לעשות עבירות בשביל פיקוח נפש, בכל זאת שלא תימשך אחרי זה, שבתנאי שלום גם תעשה אותם הדברים, תיזהר מכל דבר, לא לרדת בדרגה. חשבתי עוד פירוש על נשמעתם מכל דבר רע, שאדם צריך להיזהר מסכנות, אמנם במלחמה מוכרח להסתכן, אבל לא להסתכן מעבר לנדרש מבחינה צבאית, שבה אדם מרגיש קצת זלזול בחיים שלו אפילו במלחמה. אז לא, כמה שדרוש דרוש, מה שלא דרוש אתה יהודי יקר בעיני השם כמו שאר היהודים, ואתה צריך לשמור על החיים שלך. אתה לא רק רכוש צה"ל, אבל אתה רכוש ריבונו של עולם, אתה תשמור על עצמך. ועוד סיבה שצריך שמירה יתרה בשעת המלחמה, כדי שהסדרן מקטרק בשעת הסכנה, כמו שלמדנו מיעקב אבינו שאמר שבדרך יש סכנה, שהומצא לאסון בדרך אשר תלכו בה, כי השטן מקטרק בשעת הסכנה. אז צריך שמירה יתרה. גם חז"ל אמרו שכיוון שניתנה רשות למשחית שלו אינו מבחין, אם הוא מכה את בחורי מצרים יכול לעמוד חס ושלום גם את בחורי ישראל, אז בשעת מלחמה הם רוצים שיכה את הצד שכנגד, אז אין שמירה שלא יכה חס ושלום גם אותנו, צריך יותר שמירה מכל דבר. כל זה טוב על המלחמה הרגילה, אבל יש מלחמה נוספת, מלחמה שאנחנו כעת צפויים לה, מלחמה נגד השטן ביום הדין. השטן תפקידו לקדרג, הוא מלא תפקידו נאמנה, תפקידו לקדרג, להזכיר את כל ההבנות שאם חס ושום עשינו הבנות, הוא מזכיר אותן, ואנחנו צריכים להיאבק נגדו, לצאת למאבק, וזה מאבק לחיים ולמוות, כפשוטו. אם אנחנו אומרים שבמלחמת לבנון או מלחמה אחרת כלשהי נפלו כך וכך חיילים, זה רק ביטוי חיצוני, למה הם נפלו בראש השנה שלפני כן, אז נכתב כמה ייפלו, אלא הביצוע היה, אבל למה ולא רק החיילים שנפלו, גם אלה שנהרגו מההפגזות, וכל המוסה הגדולה של מיליון אנשים חסרי לחם, מצב נורא, שעוד לא היה כאן בארץ מצב כזה, שהמלחמה הזאת גרמה. ראינו איזה דברים, על דברים כאלה אנחנו הרי עכשיו עומדים לדין, בראש השנה הבאה, בעזרת השם לטובה, עכשיו כאן מקטרק, צריך להתחזק. יותר מכל השנה שלא יהיה לסטן פתחון פה, שזו המלחמה הגדולה שאנחנו צפויים לתת, המלחמה נגד המקטרגים, שיהס קטגור וכך סנגור מקומו, שלא יהיו עליהם הקטרגים. חז"ל אמרו, זה לא מפרש בחז"ל, אבל כך ראשונים תעשו בחז"ל, שלנהוג בעשרת ימי תשובה חומרות גם אם הוא לא נוהג בהם בכל השנה. מי שיכול לנהוג בחומרות כל השנה תבוא לברכה, מי שלא יכול אז לפחות בעשרת ימי תשובה. כלומר תלוי איזה חומרות, לא סתם חומרות, אבל חומרות שיש להם מקום. אז השאלה מה זה עוזר? הרי הוא יודע שאחרי יום כיפור יגמרו עשרת ימי תשובה והוא יחזור למצב הרגיל. אז מה זה עוזר שהוא ינהג חומרות מיוחדות בעשרת ימי תשובה? אז כנראה שזה כן עוזר. כתוב, כי שמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם. ישמעאל צועק אל הקדוש ברוך הוא, מבקש שתייה. ישמעאל עתיד להעמיד חס ושלום את ישראל בצמא. אז המלאכים שאנחנו אומרים, לא מגיע לו שתייה, למה לתת לו שתייה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני דן לפי מעשיו של אותה שעה. כרגע הוא צדיק, קודם הוא גם לא היה צדיק, קודם הוא ניסה לרצוח את יצחק ועבד עבודה זרה ועשה כל מיני דברים. ובכל זאת, כרגע במדבר באר שבע הוא צדיק, אז השם שולח לו מים, עושה נס שהגר תמצא מים פתאום בשדה. זה כלל בבדים של מלך, שדנים את האדם באשר הוא שם. לפעמים לטובתו לצרף גם את העתיד או את העבר, אבל לפעמים טובתו מחייבת להתחשב רק באשר הוא שם. תשבור רב חסד, מתי כלפי חסד, אם באשר הוא שם אפשר לדון לחב זכות, אז דן לחב זכות. אז אם אני בסעת עם מי תשובה מתנהל יותר טוב מכל השנה, אז יש סיכוי שידון אותי לחב זכות, מפני שעכשיו אני הרי צדיק יחסית. לא שמותר לי להיות גונב בעת העליונה חס ושלום, שאני ארמה את הקדוש ברוך הוא שאני צדיק, אי אפשר לרמות את הקדוש ברוך הוא, אבל אפשר להראות שאני מצדי הייתי רוצה להיות כך כל השנה. זה קשה לי כל השנה, אז אני עושה את זה בעשרת ימי תשובה, אבל בעצם שאיפתי להיות במדרגה גבוהה יותר, שאיפתי להתרומם, ש... שאיפה כנה, אלא אני לא יכול כרגע, אני לא במצב כרגע להחמיר חומרות על עצמי, אבל בעצם זה מה שהייתי רוצה לעשות. אדם היה צריך לשאוף, הלוואי הייתי יכול להיות כל היום עם אותה התרוממות רוח, עם אותה דבקות בגלגול, כמו בשעת התפילה בראש השנה. הרי בראש השנה באדם חושב על הגלגול, הוא ממליך את הגלגול, הוא אומר מלכויות זיכרונות שופרות. הלוואי הייתי יכול כל השנה להיות באותה דבקות, אלא מה זה לא הולך, אפילו בראש מעצמו אחרי התפילה כבר מרגישים אחרת, אבל בכל זאת שהשאיפה תהיה שהייתי רוצה להיות באותה מרגע, אז זה גם נותן סיבה לדון בקו זכות. הלוואי והייתי יכול להיות כל השנה במצב של מעילה ביום כיפור, גם אני אפשר כי צריך לאכול לפעמים, אבל בכל זאת שהייתי יכול להרגיש את שעת המעילה כל השנה, להרגיש קרמת אלוקים. ואם אני לא יכול כל השנה, הרי מה מתחיל הרי את השולחן ערוך אם שיביתי השם לנגדי תמיד? אבל גם מי שלא יכול שיביתי השם לנגדי תמיד, בכל זאת שיהיה שיביתי השם לנגדי לפעמים, אם לא תמיד, אז כמה שיותר, כל רגע זה רווח. לנסות להתרומם קודם כל בסדר מתשובה, אבל גם בכל זמן אחר. ביום מביאים אנחנו אומרים שאנחנו צריכים להסתפר, לקבס את הבדים, ללבוד בדים יפים וכו'. למה? הרי זה יום מביאים, מפני שכלל ישראל יוצא זכאי בדים. חז"ל אמרו לנו שכלל ישראל תמיד יוצא זכאי בדין, אבל זה לא פותר את המורה, מה עם כל היחידים? גם שנה שעברה כלל ישראל יצא זכאי בדין, אבל כך וכך יהודים בכל זאת נגזר עליהם להרג במשך השנה או למות בסיבות אחרות. היו השנים הנוראות של השואה שנגזר כל שנה לערך מיליון יהודים למות. כלל ישראל צריך זכאי, אבל מיליון יהודים נהרגו כל שנה. צריך לחשוב על זה, שלא לקחת את יום הדין בקלות, לחשוב את זה מה צפוי לנו, מה אנחנו צריכים למצוא. התוצאות הן אחר כך, רואים אותן במשך השנה. ביום הזה יש לנו מלחמה בכל החזיתות, מה יהיה בגוש חטיף, מה יהיה במקומות אחרים, מה יהיה בצפון, בירושלים, ומה יהיה בכל מקום אחר. מלחמה עם כל החזיתות בראש השנה. מוכרחים להתקדם. אם אפשר למנוע לגמרי שלא תיידע בעדות, אבל אם חצי שם זה אי אפשר, אז לפחות לצמצם, אפילו יהודי אחד שאנחנו יכולים להציל. חז"ל אמרו לעולם יראה אדם עצמו, כאילו הוא בכל העולם כולו מלאכת הזכאי ומלאכת החיה. שאם עשה מצווה אחת, מכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות. וההפך אז להפך. זאת אומרת שיכול מעשה פשוט של יהודים פשוט להכריע את כל העולם כולו לקו זכות. אבל נניח אפילו שזה אין לי בכוחי, אולי כל העולם לא בדיוק זו מלאכת הזכאי ומלאכת החיה. אמנם חז"ל כנראה התכוונו שתמיד העולם או עולה או יורד, הוא תמיד מאוזן על כף המאזניים. אם עושים מצווה אז הכף עולה, ואם חסרו להפך אז הכל יורד, אבל תמיד נשאר איזון. אבל אפילו אם אני לא יכול לזכות את כל העולם, אבל אולי יש יהודי אחד שאני יכול לזכות אותו, גם בשביל זה כדאי להתאמץ לעשות מצוות בשביל להציל נפש מישראל. בפרט שיכול מאוד להיות שהנפש המדוברת זה דווקא הנפש שלי, מי אמר שזה נפש אחרת, זה יכול להיות דווקא הנפש שלי. חס ושלום ילד חוצה כביש או משחק בכביש, הוא מתקרב את מכונית, אז היינו משתדלים להוציא את הילד משם או לרמוז לנהג, להעיד או משהו אחר. אם כל זה לא עוזר, היינו צריכים לצעוק, או שהילד יתחיל לרוץ או שהנהג יעצור, לצעוק. אז הצעקה אולי תעזור, עכשיו הצעקה ודאי תעזור, בעזרת השם. אם נצעק ביום הדין למנוע תאונות, למנוע עבדות, למנוע פיגועים וכדומה, עכשיו הזמן לצעוק את זה. אחר כך גם צריך לצעוק אם יש חסום, אבל הזמן הכי טוב לצעוק על הדברים זה עכשיו. עכשיו בצעקה, בתפילה, אפשר לבטל את הדברים. גם בשביל זה צריך לצעוק, לעורר את הלב שלנו שלא יישן. בשביל זה כל השופר אמור לעורר אותנו. אנחנו רדומים להתעורר ולחשוב שמעשים שלנו מכריעים. ראש השנה הוא יום מדהים בתחילת השנה, אבל עיקרות שראש השנה הוא יום המלכות, להרגיש את מלכות שמיים. התפילות של היום, אנחנו אומרים המלך הקדוש, הם מתפלים ותמלוך אתה השם לבדך על כל מעשיך ולוך על כל העולם כולו בכבודיך. זה עיקר תוכן היום של ראש השנה, להרגיש מלכות שמיים. ומה זה מלכות? היום לא יודעים מה זה מלכות. מלך, הוא מקבל שגרירים זרים או משהו כזה. לא, זה מלכות שהיא מוחלטת, שאין מי שיאמר לו מה תעשה, אין לו פרלמנט או בגץ או מישהו אחר שעומד על גביו. הוא אדם, הוא בעדין, הוא התגלדות, הוא הקובע מה יקרה בכל העולם. ועל המדינות בו יאמר איזו לחרם, איזו לשלום, איזו לרעב, איזו לסובע, הכל הקדוש ברוך הוא מחליט, ואין מי שיאמר לו מה תעשה. זה ההכרה של המלכות, שלדעת שהשם הוא מלך והכל תלוי ממנו. כל השאר אנחנו חייבים להשתתפות טבעית והכל, אבל לדעת שזה הכל פסות עיניים. אבל האמת היא שהכל מוכרע על ידי מלך מלכי המלכים, לא על ידי מישהו אחר, לא על ידי משהו אחר, אלא רק מלכות שמיים היא הקובעת. זה עיקר עבודה של ראש השנה. כל יום אנחנו צריכים להאמין במלכות שמיים, אנחנו מקבלים עלינו כל יום פעמיים עול מלכות שמיים בשמע ישראל. ובכל זאת ראש השנה זה יום מיוחד לדבר הזה, כמו שכל יום אנחנו מזכירים זכיית יציאת מצרים, ובכל זאת ליל הסדר מיוחד לדבר הזה. כך כל השנה אנחנו צריכים לקבל עלינו עול מלכות שמיים, אבל ראש השנה זה מיוחד לדבר הזה. זה היום שזה עיקר עבודת היום, להרגיש שהקדוש ברוך הוא מלך על כל צעד ושעל, אין דבר שנעשה בלי ידיעתו ובלי רצונו, הכל מעת הקדוש ברוך הוא. אנחנו מדברים על עשרת ימי תשובה. ראש השנה, שני ימים, הם שני ימים ראשונים של עשרת ימי תשובה. במה זה מתבטא שזה התחלת עשרת ימי תשובה? לא אומרים בידוי בראש השנה. אפילו באבינו מלכנו יש מדלגים את המשפט אבינו מלכנו חטאנו לפניך, וגם אלה שלא מדלגים אבל לא אומרים אותו בתור בידוי. אז איפה כאן הראשון לימי התשובה, הראשון השני לימי התשובה של ראש השנה? ואני עדיין זה הדבר הזה, קבלת עול מלכות שמיים, זה התחלת התשובה. כדי שתוכל לעשות תשובה גמורה בהמשך, ובעיקר ביום הכיפורים, צריך קודם להפנים מאוד את העניין של מלכות שמיים, לדעת שהכל מאיתו יתברך, אין שום דבר אחר. אתה הולך ביום הכיפורים למה עשינו כך וכך ולא שווה לנו, אז אתה צריך להאמין באמת שזה לא שווה לנו. כל עבירה שעשינו, אם הרווחתי כסף או אכלתי אוכל טעים או כל דבר אחר שעשיתי, אם זה היה בעבירה, זה לא שווה לנו להפנים את הידיעה הזאת. וזו התחלת התשובה. בלי זה לא תתכן התשובה הגמורה. זה העבודה של ראש השנה, לדעת שכל מה שנגד רצון השם לא שווה כלום. שמעתי דווקא היום סיפור מעניין. היה כאן יהודי היה מחנך, עשה כמה דברים טובים, הרב פראג היה שמו, אז בא אליו יום אחד קבוצת בנות וביקשו שייתן להם משהו, הן רוצות להתקרב ביהדות, הן עוד לא רוצות להיות דתיות, אבל רוצות שייתן להם משהו, זו התחלה של דתיות. אז אמר להם שישמרו שבת. אמרו, לא, זה קשה, אתה מבטר על טיולים, על כל מיני דברים, זה לא דרישה קטנה לשמור שבת. אז טוב, אז אמר להם, כל מאכל שאתם מכניסים לפה, תברכו שהכל נהיה בדברו. אחרי כמה זמן הוא פוגש אותם שוב, והנה הם כבר בעלות תשובה, חרדיות, רעגול, שאתם מה קרה. אז אמרו לו, אמרנו על כל דבר שהכל נהיה בדבר, אז התחלנו לחשוב, אם הכל נהיה בדבר השם, אז איך אפשר לעשות נגד רצון השם? איך אפשר לא לשמור שבת? איך אפשר לא לאכול כשר וכל דבר אחר? אז הברכה הזאת השפיעה עליהם שבאמת יקבלו עוד מלכות שמיים. אנחנו גם מברכים כל יום שהכל נהיה בדברו, וברכות אחת, אומרים, אומרים הרבה יום השם אלוקינו מלך העולם, אז להפנים את זה בלב שלנו, להרגיש שהשם הוא באמת אלוקינו והוא מלך העולם, שמי אומר לו מה תעשה, הוא לבד עושה את כל הדברים. לא יעזור שום דבר שנעשה נגד עצמו, אז מילא דברים שלא שווה לנו, שאין שום דבר שכדאי. רק רוצים לעשות רצון השם, לקבל לנו עול תורה, להתחזק בלימוד תורה. התורה אומרת, והיה לך לאות על ידך וזיכרון בין עיניך למען תהיה תורת השם בפיך כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. איך מתקשרים שלושת חלקי הפסוק זה זה? והיה לך לאות על ידך למען תהיה תורת השם בפיך כי ביד חזקה הוציאך השם. איך מתקשר אחד עם השני? חשבתי שהפירוש הוא כך, אדם חושב מה אני צריך ללמוד כל כך הרבה גמרא וספרים אחרים, יותר כדאי ללמוד דברים מעשיים, פיזיקה, כימיה, עוד כל מיני דברים שמועילים בחיי העולם הזה. למה ללמוד גמרא, שור שנגח את הפרה, אין לי שור בכל החור ופרה גם לא, יותר טוב לעסוק בדברים מועילים בעולם. אומרת לך התורה, תזכור מה שהיה במצרים. במצרים המים נהפכו לדם, האדם נהפך למים, הגוי שותה דם והיהודי שותה מים, הגוי יש לו חושך והיהודי יש לו אור. לפי איזה חוקי פיזיקה זה? או כימיה? שום פיזיקה ושום כימיה, ככה שם רוצה, אז ככה פועל. אם התשפוך רוצה זה מים, אם התשפוך לא רוצה אז זה דם, אם התשפוך רוצה זה אור, אם התשפוך לא רוצה אז זה חושך. תדע שמה שכדאי ללמוד, מה שבאמת מועיל בעולם, זה ללמוד את רצון השם, לא ללמוד, לא אומר שלא טוב בכלל לדעת דברים אחרים, אבל בכל זאת התועלת הגדולה לבן אדם לדעת את רצון השם, ללמוד ש"ס ופוסקים, תנ"ך, גם כן ספר טוב, ללמוד, באמת אני מצטער כמו שלא יודעים תנ"ך, הגרה לישיבה שלא יודעת, אני לא היה מקבל מי שלא יודע תנ"ך פחות או יותר, אבל אנחנו כאן בישיבה כנראה לא נניג את זה, כי אני צריך לזכור את המוסד, אני מפחד, אבל בכל זאת כדאי לדעת קצת תנ"ך. אבל ש"ס ופוסקים, זה חיינו ואורך ימינו, שזה לא רק שיר יפה, כי הם חיינו ואורך ימינו, אלא זה מציאות לדעת שהתורה היא החיים האמיתיים, כל השאר נובע מהתורה, כל השאר נובע מרצון השם, כשרצון השם אז אין מלחמות, יש שובע ויש כל שאר הדברים שגם הוא יכתוב ויכתוב לטובה. לא עושים את רצון השם, אם לא עושים בתורה, לא מתבטלים ברצון השם, אז הכל חס ושם הפוך, והסכנה נוראה, ראינו כעת מה היה במלחמה שעברה, אבל היו מלחמות יותר גרועות, השואה ועוד שאר דברים, אנחנו צריכים לדעת שהכל תלוי בנו, אין לנו את מי להאשים, לא את השמאל או את הימין או את מישהו אחר, את התקשורת, או, יש הרבה צעירים לעזאזל, אבל אנחנו מחכים שנקריב רק צעיר אחד לעזאזל בגלל ימינו. אנחנו צריכים לדעת שהכל תלוי בנו, אנחנו עושים רצון השם, לא צריך לחפש עירים בהבדל, יהיה לנו שנה טובה, שנה מברכת, שנה של גאולה, בישועה, שכל ישראל ישובו בתשובה שלמה, וכל ישראל ישבו בארץ ישראל, לבטח ואין מחרית, ונזכה ונכתב ונחתם בספר חיים טובים על כל בית ישראל.